שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים הערב לעסוק בעזרת השם בעניין המכניס שורו לחצר חברו, ברשות, שלא ברשות. ההלכה הראשונה עוסקת בדיני כופר. במשנה שנינו שיש חיוב כופר בשור שנכנס שלא ברשות לחצר הניזק, ומקרה קצת מוזר שהשור נפל על אדם שהיה מצוי בתוך בור. אז הגמרא עומדת על זה שחיוב כופר במציאות כזאת חידוש יש בה. את דברי הגמרא כאן כבר ראינו בעבר בהקשרים אחרים, מקור הסוגיה נמצא כאן לפנינו. אז אנחנו בגמרא בדף ממחת עמוד ב' בנקודותיים באמצע העמוד. אמרה המשנה שהיה אביו או בנו לתוכו, כלומר אם היה אביו או בנו של בעל החצר בתוך הבור, והשור שנכנס לשם שלא ברשות נפל פנימה, אזי בעל השור צריך לשלם את הכופר. שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, ועמי, התם הוא, כופר זה רק בשור מועד. לאורך כל הסוגיה היה ברור שאותו שור שנכנס שלא ברשות הוא שור תם, והוא חייב חצי נזק, אז מה פתאום הוא חייב כופר? אומרת הגמרא, וכאמור חידוש גדול, אמר רב, במועד ליפול על בני אדם בבורות עסקינה. מדובר על שור שהתופעה הזאת חזרה על עצמה כבר כמה פעמים, למרות חריגותה ולמרות שהיא משונה, מדובר על שור שכמה פעמים נפל על בני אדם בבורות. אומרת הגמרא, אי הכי, אם השור הזה כבר פעם הרג אדם, כשהוא נפל עליו בבור, אז בר קטלה הוא. אז למה השור הזה לא נהרג כבר אז? הגם שהיה שור תם, אבל סוף כל סוף שור תם שהרג אדם דינו סקילה. אז איך יכול להיות שהוא נפל כמה פעמים על אדם בבורות ובכל זאת לא הרגנו אותו? אמר רב יוסף, דחזה ירוקה ונפל. כלומר, השור באמת הרג כמה פעמים אנשים בבורות, אבל הנפילה שלו לא הייתה נפילה שכוונתה להזיק, אלא פשוט כדרכם של בורות, בוודאי כשיש בהם מים, היה קצת עשב סביב הבור, והשור בסך הכל רצה לטעום מן העשב, וכתוצאה מן הדבר הזה, השור נתקל ונפל פנימה, והרג אדם. ולכן המציאות כאן היא שמצד אחד לא הרגנו את השור עד כה, כי בעצם לא הייתה לו בכלל כוונה להזיק, ומצד שני, היות שהתופעה חזרה על עצמה, ממילא יש כאן חיוב בכופר. ואם תראו, רש"י כאן בדף ממחת עמוד ב' מעריך הרבה יותר ממה שמקובל בדרך כלל בדבריו של רש"י, ושתי נקודות מטרידות את רש"י. ראשית, שוב, היינו מצפים למצוא קושייה כזאת בתוספות, אבל כאן היא כתובה ברש"י, רש"י טוען שרב סותר דברי עצמו. שכן, בסוגיות, בפרקים הקודמים ראינו, שדעתו של רב שאם השור אינו נסכל, אין גם חיוב כופר. ואילו כאן רב מחדש שבאמת השור לא יהיה חייב סקילה כי הוא לא התכוון, הוא בסך הכל התכוון לאכול את העשב שעל שפת הבור, אבל כן יש חיוב בכופר. וכדי לפתור את הסתירה הזאת מחדש רש"י חידוש נוסף, וזה העיקר, וטוען רש"י שכל התופעה הזאת של שור שנופל לתוך בור, זה בעצם קרן, זה נזקי קרן כי מדובר על משהו משונה. אבל אם הדבר חזר על עצמו, והשור עשה את זה כמה פעמים, ממילא זה הופך להיות דרכו, אבל אז אין החינמי, זה כבר לא יהיה קרן, זה יחזור להיות שן. וחייבים להניח, לדעת רש"י, שכל הסוגיה כאן יוצאת מתוך נקודת הנחה, שיש כופר גם על שן. בדברי רש"י כאן ממש נאמרים בדרך פלפול, שוב, לא כל כך אופייני לפירושיו הקצרים של רש"י, שרש"י בעצם מסביר שיש כאן העדאה לעניין חיוב כופר, התופעה חזרה על עצמה ולכן יהיה חיוב בכופר, אבל לעומת זאת, ההעדאה לא מועילה לעניין זה שהנזק יתפס כנזק בכוונה, וסוקלים בו את השור. ולכן שוב אני אומר, יש כאן מהלך שיש הרבה לעיין בו, בסדר? אני רק מראה מקום, זה שיעורי בית, שכל אחד ממש ילמד את דברי רש"י מההתחלה ועד הסוף, ויראה שוב איך רש"י מכוח הקושייה על הסתירה לכאורה בדברי רב, מבין את פשרו של חיוב הכופר במצב הזה. כבר התוספות כאן עומדים על זה שיש כמה קשיים בפירושו של רש"י, אבל התוספות לא מציעים פירוש אחר משלהם. על כל פנים, לכן צריך להאריך ולדקדק יותר בחידושים שמחדש רש"י כאן בהבנה של ההדעה לעניין כופר. על כל פנים, זהו המהלך בדעתו של רב, שבאמת יש כאן חיוב כופר כי מדובר על שור מועד, ובכל זאת השור הזה איננו נסכל. שמואל אמר פתרון יותר פשוט כדי לדבר על חיוב כופר, המני רבי יוסי הגלילי, דאמר תם משלם חצי כופר. כלומר, לכן מדובר על שור תם, וממילא על זה שהוא הרג אדם בבור ודאי שלא חייב כופר שלם, אבל עדיין צריך לשלם חצי כופר. אולה משדרג את הפירוש של שמואל ואומר שרבי יוסי הגלילי הולך בדעתו של רבי טרפון שכבר ראינו, דאמר קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, וממילא החינמי לדעתו של רבי טרפון גם כופר שלם משלם. כלומר, רבי יוסי הגלילי אומר ששור תם חייב בחצי כופר, אבל שור תם בחצר הניזק חייב נזק שלם. וממילא שור תם שהרג אדם בחצר הניזק משלם גם כופר שלם, וזה הפשט במשנתנו, לא צריך לדבר על חצי כופר. אומרת הגמרא בישלמה לאולה, היינו דקטני היה אביו או בנו לתוכו. כלומר, אולה רוצה להדגיש שמדובר על נזק בחצר הניזק. וכופר בחצר הניזק משלמים כופר שלם אפילו בשור טעם. אלא לשמואל, שאומר שיש כאן חיוב כללי בחצי כופר, מי עיריה אביו או בנו, אפילו אחר נמי. אתה לא צריך להיות דווקא אביו או בנו, אין הכי נמי, גם אם זה יהיה בן אדם אחר, או גם אם זה לא יהיה ברשות הניזק, עדיין שור טעם משלם חצי כופר. אומרת הגמרא, לפי שמואל צריך לומר שאורחי דמילתי קטני. כלומר, מסתומה, אם השור נפל לתוך בור והיה מישהו בתוך הבור, אז זה אביו או בנו של בעל החצר. אבל אין כאן כוונה שדווקא במקרה הזה חייב, כי לדעת שמואל, אנחנו מדברים כללית על שיטת רבי יוסי הגלילי, שסבור שגם שור טעם חייב בחצי כופר. הקטע הזה שראינו בגמרא בעצם השלים את כל המצבים שבהם ראובן נכניס את שורו שלא ברשות לחצרו של שמעון. לאחר מכן עברה המשנה למצבים שבהם שמעון בעל החצר כן נתן רשות לראובן להכניס לשם את שורו. בדבר הזה כזכור היינו מחלוקת במשנה בין רבי לבין החכמים. לדעת החכמים ההיתר, הרשות להכניס את השור לתוך החצר ממילא כרוכה גם בחובת שמירה. כלומר בעל החצר מקבל על עצמו את שמירת השור. בעוד שלדעתו של רבי נתתי לך רשות להיכנס אבל לא התחייבתי לשמור עד שלא אומר את הדברים בפירוש. מביאה הגמרא מחלוקת בהכרעת ההלכה. איתמר, רב אמר הלכה כתנא קמא, שרשות להיכנס כרוכה גם בחובת שמירה, ושמואל אמר הלכתא כרבי, שזה שנתתי לך רשות להיכנס, עוד לא קיבלתי על עצמי גם לשמור על השור. כותבים התוספות כאן, ושמואל אמר הלכתא כרבי, ולכאורה נראה, דהלכתא כשמואל בדיני. בכל מקום שיש מחלוקת רב ושמואל, הלכה כשמואל בדיני, כך פוסק גם הרמב"ם, שכל עוד בעל החצר לא קיבל על עצמו להדיא את חובת השמירה, ממילא רשות להיכנס יש כאן, אבל חובת שמירה אין כאן. אמנם התוספות בהמשך דבריהם מעירים שלכאורה כל מנגינת הסוגיה שלמדנו אתמול נוטה יותר דווקא לדעת החכמים, שכל הכנסה ברשות כבר פותרת את המכניס מכל אחריות, ומטילה את כל האחריות על בעל החצר, אם כי הגמרא לא דנה בפירוש, הגמרא שראינו אתמול, לא דנה בפירוש במחלוקת בין רבי לחכמים, ולכן יש ליישב את הסוגיה בין לדעה הזאת ובין לדעה הזאת. ועוד בעניין הכרעת ההלכה אומרת הגמרא, תנו רבנן, כנוס שורך ושמרו. כלומר, כאן מדובר על מצב שבו בעל החצר נתן רשות לבעל השור להיכנס, אבל התנה ואמר, אתה צריך לשמור עליו. אני לא מתכוון לשמור על השור שלך שנכנס לחצר שלי. אז כנוס שורך ושמרו, אם השור באמת הזיק, חייב. כי בעל החצר חייב אותו לדאוג ולשמור. לעומת זאת, אם השור הוזק, ברור שבעל החצר פטור, כי בעל החצר לא קיבל על עצמו שום אחריות. אדרבה, הוא אמר, אתה תשמור על השור שלך. ממשיכה הברייתא ואומרת, כנוס שורך ואני אשמרנו. כלומר, שבעל החצר אומר בפירוש שהוא מקבל על עצמו חובת שמירה, אז אם הוא הוזק באמת חייב, ואם יזיק פטור. ועל זה כמובן אין מחלוקת, כמו שהגמרא מיד אומר, זו ממש דעת רבי, שדיברנו בה כמה פעמים, שדיברנו בה במשנה. שרבי אומר שאם בעל החצר להדיה מקבל על עצמו ואני אשמרנו, אז ברור שכל האחריות מוטלת עליו. אלא שמקשה הגמרא ואומרת, הגוף הקשה, לכאורה יש סתירה בתוך הברייתא. אמרת, כנוס שורך ושמרו, הזיק חייב, הוזק פטור, תעמד אמר לשמרו. כלומר, דווקא אם בעל החצר להדיה, הזהיר את בעל השור ואמר, אתה יכול להיכנס, אבל אתה אחראי לשמור עליו. אז חייב בעל השור ופטור בעל החצר. אם זה היה סתמה, אז חייב בעל החצר ופטור בעל השור, דבסתמה מקביל עלי נתירותה. כלומר, שאם בעל החצר התיר להכניס את השור, הוא כנראה גם קיבל עליו שמירה, שזו דעת החכמים. אבל אם ככה, אם הסיפה, כנוס שורך ואני אשמרנו, הוזק חייב הזיק פטור, תעמד אמר לי, ואני אשמרנו. שבעל החצר קיבל להדיה שמירה, עוד מחייב בעל החצר ופטור בעל השור. הסתמה, חייב בעל השור ופטור בעל החצר, דה בסתמה לא מקבל עלי נתירותה, כלומר שהיתר להיכנס לא כולל גם חובת אחריות ושמירה. אם ככה, אתן לרבי, דה אמר, עד שיקבל עלי נתירותה, בעל הבית לשמור. ונמצא שריש הרבנן וסייף הרבי. ובברייתא יש ממש לכאורה סתירה פנימית. תשובה ראשונה אמר רבי אלעזר, והתשובה הזאת חוזרת על עצמה, ראינו אותה בכמה הקשרים, תברה, מי ששנה זו, לא שנה זו. נכון, יש כאן ברייתא, אבל היא מלכדת לתוכה שתי דעות שונות, בריישא היא כדעת חכמים, ובסייפא היא כדעת רבי. רב לעומת זאת אמר, כולה רבנני, הברייתא כולה כדעת החכמים, אלא שאיידי דנסי ורישא שמרו, כי באמת במצב כזה, כי לדעת החכמים באמת בסתמה האחריות היא על בעל החצר, אלא אם כן בעל החצר אמר להדיה לבעל השור תשמור עליו, ולכן איידי דנסי ורישא שמרו, תנא סיפא ואני אשמרנו. אבל אם לחינמי, גם אם בעל החצר לא אמר להדיה ואני אשמרנו, הוא קיבל עליו שמירה כדעת החכמים. רב פאפה אמר הפוך, כולה רבי היא, וסבר לה כי רבי טרפון דאמר קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם. הילקח, אמר לי שמרו, כלומר אם בעל החצר מתיר לו להיכנס אבל אומר אתה אחראי לשמור, אז בעצם לא מקנה לי מקום בחצר. הרשות הזאת להיכנס, ודיברנו על זה אתמול, שכאשר בעל החצר נותן רשות להיכנס, במידה זו או אחרת זה הופך להיות חצר הניזק, בא רבי ואומר לא לא לא. אם אני אמרתי לך שמותר לך להיכנס, אבל אתה צריך לשמור, אז זה אפילו לא חצר עניזה. לא הקניתי לך מקום בחצר. וממילא אם שורו של ראובן הזיק את שורו של שמעון בעל החצר, אז הביא לקרן בחצר הניזק, וקרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, כדעת רבי טרפון. לעומת זאת, אם הוא לא אמר לשמרו, כלומר הוא הרשה לו להיכנס, אז לדעת רבי עוד לא קיבל על עצמו אחריות, אבל הוא לא התנה שהוא צריך לשמור. דהיינו שהוא כן הקנו יעקני למקום בחצר, סוף כל סוף הוא כן הקנה לו מקום בחצר, ואז הביא לחצר השותפים, וקרן בחצר השותפים אינו משלם אלא חצי נזק. ואם כן, לפי רב פאפה, בדעתו של רבי יש שלוש רמות. אם בעל החצר להדיה קיבל על עצמו אחריות, מצויה, אז ודאי שבעל השור פטור. אם בעל החצר אמר לו, סתם ככה אתה יכול להיכנס, אז הוא הקנה לו מקום. אז זה נחשב חצר השותפים. בעל החצר לא קיבל על עצמו שום אחריות, אבל זה חצר השותפים, כי מותר לו להיכנס. אבל יש מקרה עוד יותר קיצוני, שבעל החצר אומר לו, מותר לך להיכנס וחובת השמירה היא עליך, ואז אם שורו של ראובן יזיק את שורו של שמעון בעל החצר, אז יהיה כאן דין של קרן בחצר הניזק, שמשלם נזק שלם לדעתו של רבי טרפון. אז עד כאן משנתנו שעוסקת בעניין כניסה ברשות ושלא ברשות לחצר הניזק, ואנחנו עוברים אל הסוגיה הבאה. כאשר עסקנו בהלכות הייחודיות של קרן בפרק הקודם, ראינו ששור, לפי חלק מן ההבנות, אינו משלם דמי ולדות. והזכרנו אז שדמי ולדות זהו חיוב ייחודי שמחדש את התורה בפרשת משפטים, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. עצם זה שיצאו ילדיה זה כמובן אסון גדול, אבל לא יהיה אסון במובן זה שהאישה יצאה בשלום מהפגיעה הזאת. ההיריון נאבד, אבל האישה בריאה. הדין אומר את התורה, אנוש יענש כאשר ראשית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. כלומר, יש כאן חיוב ייחודי, שתלוי דווקא בבעל האישה, וזה מה שראינו בפרק הקודם, שבעצם הוא זה שזכאי לנזק, והסוגיה שלנו תחזור על זה, נרחיב בזה יותר מחר, אבל על כל פנים, בעל האישה באמת יכול לבוא ולטבוע את אותם דמי ולדות. והזכרנו אז, שבאמת יש איזשהו מימד חמור במיוחד בפגיעה הזאת. וכותב הרמב"ן בפירושו לתורה, שם בפרשת משפטים, ולפי דעתי, בעבור שאין בוולדות הזק ניכר, כי מי יודע אם יצליחו? אמר הכתוב, אף על פי שאין כאן ממון תשלומים, נשים עליו עונש, והוא כמו כנס וממון שיטילו אחרים עליו בעל כורחו. כלומר, ושוב, הזכרנו את זה אז, יש כאן חיוב ייחודי, שמצד אחד, יש כאן פגיעה ממונית, אבל פגיעה ממונית מוגבלת. מה בדיוק הערך של ולד? אומר הרמב"ן, לעתים ההיריון נאבד גם מסיבות אחרות באופן טבעי, אבל מצד שני, למרות שהפגיעה הממונית לא כל כך חד משמעית, יש כאן פגיעה בנסיבות מאוד מחמירות, בנסיבות שאפשר במידה זו אחרת לראות אותן כסוג של רצח, כנטילת חיים. על זה מוסיף הרמב"ן ואומר, ואמר, שיהיה העונש ככל אשר ישית עליו בעל האישה, שהוא חפץ בילדיו, וחשובים הם אצלו, וייתם זה בפלילים, שלא ייתן עליו עונש יותר מכדי דמיהן. כלומר, לדעת הרמב"ן, הייחודיות של הפגיעה כאן, מחייבת איזושהי שומה ייחודית על ידי הבעל. כלומר, מצד אחד, במבט ממוני רגיל, טוב, ההפסד כאן לא כל כך גדול, אינך יודע אם בכלל ההיריון הזה יצליח. סליחה, ומצד שני, דווקא לפי הבעל, יש כאן פגיעה גדולה במיוחד. נתלו כאן חיים. איזשהו פוטנציאל כאן לא מומש. ולכן זה בעצם חיוב ייחודי של הבעל, והרמב"ן אומר, ונתן בפלילים הכוונה שבית הדין רק ירסן את הבעל, שלא ייקח יותר מכדי דמיהן. ושוב אני מדגיש, יש כאן שתי נקודות מבט. יש כאן נקודת המבט הממונית, הצרה, הצרופה, שטוב, לא בטוח שיש כאן כזאת פגיעה ממונית. אבל מצד שני, יש כאן פגיעה בנסיבות מאוד מחמירות. וזו נקודת המבט של הבעל, שבעצם הפסיד את ההיריון. כאמור, הייחודיות של התשלום הזה בהחלט מסבירה את אותה הלכה שהזכרתי קודם, ונראה אותה מיד שוב, שמבדלת בין שור לבין אדם בתשלומים האלה. כי שור חייב על נזקים ממוניים רגילים, ובמשקפיים הממוניות הרגילות לא ברור שיש כאן נזק גדול. כאשר מדובר על אדם, אז בהחלט משיטים עליו את החיוב הזה של דמי ולדות. מי שרוצה להרחיב יותר בנושא שהזכרתי עכשיו, אפשר לעיין בברכת שמואל של רב ברוך בר, כאן על הסוגיה שלנו, זה סימן כ"ו בברכת שמואל על בבא קמא, שאגב ההלכה שתוזכר מיד בגמרא לגבי דמי ולדות בשפחה, אז רב ברוך בר מעריך לחקור ולפלפל, האם כל הדיון בסוגיה כאן הוא תשלומי נזק, כלומר במובן ממוני רגיל, או שמדובר על הלכה אחרת ייחודית שנקראת תשלומי ולדות, וכאמור המהות והעניין של ההלכה הזאת שמדובר על חבלה בנסיבות מחמירות, שאף שהיא לא רצח, היא גם לא כל כך רחוקה מן העניין הזה. אז זו כאמור הסוגיה של דמי ולדות. אומרת המשנה דף ממחית עמוד ב', שור שהיה מתכוון לחברו, והיכה את האישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות, שכן כאמור מדובר על הלכה ייחודית באדם, והיא לא נכונה לגבי שור. לעומת זאת, אדם שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות? שמן את האישה, כמה יפה עד שלא ילדה, כלומר מה השווי לו הייתה שפחה של שפחה מעוברת שיש לה גם ולדות, וכמה יפה מי שילדה, וזו הפגיעה הממונית, וזה מה שהוא צריך לשלם. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם כן, מי שהאישה יולדת משבחת, אלא שמן את הוולדות כמה הם יפים ונותנים לבעל, ואם אין לו בעל, נותנים ליורשיו. מה בדיוק רוצה רבי שמעון בן גמליאל, ואיך רבי שמעון בן גמליאל רוצה לעשות את החשבון, הגמרא מיד תסביר. אבל מוסכם על הכל, שאם אין בעל, נותן ליורשיו. כלומר, מדובר על זכות ממונית שלו שעוברת ליורשיו, ואם הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת, שאין בעל שבעצם בא לתבוע את הכסף, אז פטור לחלוטין. על ההלכה הזו נרחיב יותר מחר, רש"י כאן כבר מסביר שבעצם מה שהזכירה המשנה שפחה ונשתחררה או גיורת זה לאו בדווקא, אלא כוונה כל מי שנשואה לגר או נשואה לעבד, החיוב מגיע רק לבעל, ואם הבעל כבר איננו, נניח שהיה גר ומת ואין לו יורשים, ממילא החובל במצב כזה פטור, שוב משום שמדובר על חיוב, מאוד ייחודי שמגיע דווקא לבעל. חשוב להדגיש, הראשונים מעירים על זה לכל אורך הסוגיה, זה גם נאמר בגמרא עצמה, שבוודאי יש כאן גם דיני נזקין רגילים. כלומר, על הנזק ועל הצער, וכל מה שהאישה נפגעה מן המכה הזאת שהיא קיבלה, ודאי וודאי שצריך לשלם לה על זה. על זה אין שאלה בכלל. כל הדיון זה על החיוב הנוסף, חיוב הוולדות, ההיריון שעבד, ופה גזירת הכתוב שהתשלומים על זה מגיעים דווקא לבעל. אז כאמור, על הדין הזה של שפחה ונשתחררה, גיורת או גר שמת, על זה בעזרת השם נרחיב יותר מחר. אומרת הגמרא דף ממתת עמוד א', תאמר דמתכוון לחברו, כלומר באמת פתחנו בשור שהתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה. האם השור מתכוון לאישה, משלם דמי ולדות? למה תיאב את יובדה דרבדה ברהבה, דאמר רבדה ברהבה, השברים שנתכוונו לאישה, אפילו אם להדיה התכוונו לפגוע בה, וכל מה שקרה זה שהפסד ההיריון, אז פטורים מדמי ולדות. כלומר ששור לעולם לא ישלם דמי ולדות, ומשנתנו משמע ששור לא משלם דמי ולדות כי הוא התכוון לזה ופגע בזה. אמר לך רבדה ברהבה, עונה הגמרא, הוא הדין דאפילו נתכוונו לאישה, נמי פטורים מדמי ולדות. והדה קטני שור שהיה מתכוון לחברו, עדה דקבאי למתני סיפה, אדם שהיה מתכוון לחברו, דהכי כתיב קרא, כי על זה בדיוק התורה מדברת, על אדם שהתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, לכן קטני רישא נמי, שור שהיה מתכוון לחברו. אבל הנה חינמי, שור שהיה מתכוון, בין שהתכוון לחברו, בין שהתכוון לאישה, לא חייב בדמי ולדות. ובכל זאת מסייגת הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה, משלם דמי ולדות, כמובן לאדון, לבעל השפחה, מה הייתה אמר? חמרת מעברת באלמה ודאזיק, תאמר קרש, ולכן פה עם החמור, עמד אומר לחמור. כלומר, בעצם כאשר מדובר על שפחה, אז הוולדות נתפסים כנכס ממוני רגיל. כל אותו מהלך שהזכרנו מקודם מהרמב"ן על התורה, מדבר על אישה, שבאמת כאשר יצאו ילדיה, מצד אחד במשקפיים המוניות אולי חיוב פחות, מצד שני במשקפיים של הבעל הופסד כאן הריון. כאשר מדובר על שפחה, אז כל צורת ההתייחסות היא אחרת, וממילא התפיסה היא כנכס ממוני בלבד, ומעניין שהתוספות כאן שואלים האם גם בתחומים אחרים בדיני הנזיקין היינו רואים את העבד או השפחה באופן הזה. למשל יש הלכה בבור, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. מה הדין עבד או שפחה שנפלו לבור? האם יש בהם חיוב כי הם כאדם? או שנאמר בהם שור ולא אדם, חמור ולא כלים, והתוספות נוטים לומר שאכן כן. כלומר, באמת, בעבד שנפל לבור, ודאי שלא חייבים עליו. כי סוף כל סוף הוא אדם. כלומר, התוספות חוזרים ליסוד העקרוני, סליחה, שזהו חיוב ייחודי שניתן דווקא לבעל, כמו שבאר הרמב"ן מקודם. כלומר, דווקא בעולם הזה של בוולדות, שם אנחנו רואים שורים את השפחה כנכס ממוני בלבד. בתחומים אחרים ודאי שאנחנו רואים עבד או אמה כאדם לכל דבר ועניין, למשל בדוגמה הזאת של נפילה לבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיצד משלם דמי ולדות? אז אמרנו, בוחנים כמה אישה הייתה שווה וכמה היא שווה עכשיו. שואלת הגמרא, דמי ולדות? שבח ולדות מבעלה. כלומר, אם ככה, בכלל השומה היא לא על דמי הוולדות. השומה היא כביכול על שוויה של האישה בהיריון או לא בהיריון. אומרת הגמרא, חינם מכמה, כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות, שמין את האישה כמה יפה עד שלא ילדה, וכמה יפה מי שילדה. ועל החשבון הזה חולק רבי שמעון בן גמליאל, ואומר, אם כן, משהאישה יולדת משבחת. שואלת הגמרא, מה איכה אמר? איפה רשב"ג חולק כאן על החשבון? אמר רבא, אחי כאמר, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד? אמר שוב, אם אתה עושה איזושהי שומה של שפחה נמכרת בשוק, אז שפחה בהיריון, המחיר שלה הוא פחות, כי היא יותר קשה לה לעבוד, כי זה יותר מורכב. רשי כאן אומר, כי שם החלילה לא תעבור בשלום את הלידה. ולכן, אומר רשב"ג, אתה בוחן כמה הייתה שווה בהיריון, וכמה פחת שוויה כשהיא אחרי ההיריון. הפוך, אחרי ההיריון שוויה עולה, לא יורד. אלא, על כורכן, אומר רשב"ג, שצריך לשום את הוולדות עצמם, ואת זה נותנים לבעל. תניא לה מיחי, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, ולא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד. אלא שמין את הוולדות, ונותנים לבעל. כך מסביר רבא את דבריו של רשב"ג. רבא אמר, אחי קטני, וכי אישה למי שיולדת משבחת, ואין לעצמה בשבח ולדות כלום? כלומר, הוולדות עצמם, נניח אמרנו שיש גזירת הכתוב שהולכים לבעל, אבל ההיריון משביח את כל גופה של האישה. כלומר, בניגוד לתפיסה הקודמת שאישה כאילו נחלשת בהיריון, הפוך, ההיריון נותן כוח ותעצומות לאישה, כן? היא אוכלת בשביל שניים. ואומר רבא שהשבח הזה טוען רשב"ג, הוא לא רק של הבעל, זה כבר שבח ממש בגופה של האישה, הוא שייך אליה. ולכן, אלא שמין את הוולדות ונותנים לבעל, אבל את שבח הוולדות, כלומר מה שהוולדות השביחו בגוף האישה, את זה חולקים חצי חצי בין הבעל לאישה, כי שניהם שותפים בהיריון הזה. תניא לה מיחי, אמר רבי שמעון בן גמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת, כלומר לבעלה, ואין לעצמה בשבח הוולדות כלום, אלא שמין נזק בפני עצמו וצער בפני עצמו, כמו שאמרנו מקודם, ודאי שנזק וצער מגיעים רק לה, כי רק היא זאת שנפגעה כאן. וחוץ מזה שמין את הוולדות ונותנים לבעל, ואת מה שהוולדות השביחו בגוף האישה, את זה חולקים בין הבעל לבין האישה. אומרת הגמרא, אם באמת יש ברייתא כרבא וברייתא כרבא, אז קשיא דרשב"ג דרשב"ג. כי לפי הברייתא הראשונה, אישה בהיריון שווה פחות. ואילו לפי הברייתא השנייה של רבא, אישה בהיריון שווה יותר. ואפילו את השווי הזה חולקים בין הבעל לבין האישה. אומרת הגמרא, לא קשיא כאן במבקרת, כלומר אישה טרום לידה ראשונה, ואז באמת שוויה פחות בהיריון, כאן ושאינה מבקרת, שהיא כבר ילדה כמה ילדים, ורואים שעברה את הכל בשלום, ואז באמת שוויה עולה כאשר היא בהיריון. ורבנן דאמרי, שבלח ולדות נמי לבעל, מה היא טעמה? כלומר, סוף כל סוף, כמו שראינו מקודם, חכמים חולקים על זה, ומבינים שבין הוולדות, בין שבח הוולדות, אפילו בגופה של האישה, הכל הולך לבעל, למה? כדי תנן, ממשמע שנאמר, ויצאו ילדיה, אין יודע שהיא הרה, מה תלמוד לומר, ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה, לומר לך שגם שבח ההיריון הולך כולו לבעל. ורבי שמעון בן גמליאל, היי הרה מיידר ישמי, מהליך דתניא, רבי אלעזר בן יעקב אומר, לעולם אינו חייב עד שיקנה כנגד בית ההיריון. אמר רב פאפא, לא תאמה כנגד בית ההיריון ממש, אלא כל היכא דסליק בי שכמא לבלד, לאפוק יד ורגל דלא. כלומר, אם באמת כתוצאה מהפגיעה היא נפגעה ביד או ברגל, אז לצערנו לפעמים טראומה כזאת שעוברת אישה בהיריון יכולה לגרום להפלה, אבל לא על זה נאמר דמי ולדות. דמי ולדות נאמר דווקא כאשר קיבלה את המכה כנגד בית הריון. אז אנחנו נעמוד בדבר הזה, אני מודע לחלוטין לקושי שיש בלימוד סוגיה כזאת, משום ששוב, מה שניסיתי להדגיש בדבריו של הרמב"ן, זה שאי אפשר להסתכל על אובדן הריון כעל, טוב, בואו נבדוק כמה זה שווה מבחינה ממונית, ומתי אישה שווה יותר, ובכלל כל השומה הזאת שהיא השומה שפשוט אין שומה אחרת בדיני נזיקין, שמנסים להשוות את זה לדיני עבדים, ועדיין ברור שהיריון הוא דבר יקר ועצום וגדול, ואין מילים אפילו לתאר את זה, ואני חושב שדווקא משום כך, למרות המימד הטכני לכאורה שיש בסוגיה של השווי הממוני המדויק, ברור שמבקשים לראות את ההיריון כמשהו שהוא מעל ומעבר, להפקיע אותו מעולם של שור וכדומה, זו לא עוד פגיעה ממונית שאפשר לשום אותה בדיני נזקי ממון, אלא אדרבה, מדובר פה, כמו שהגדרתי כמה פעמים, על חבלה בין נסיבות מחמירות, כי סוף כל סוף היה כאן אובדן הריון, ולכן הדבר הזה בהכרח מחייב איזושהי הסתכלות מיוחדת. ערב טוב לכולם.